האדם לחוד במחשבותיו, הוא לא יוצא מהן. זה מה שהוא מכיר. ואילו היה פונה למחשבתו לדייק והיה מפתחה לדייק, הייתה נותנת תשובה. אז זה המשפט הראשון, האדם לחוד במחשבותיו. והמשפט השני, ואם יתפתח האדם יגיע לניגון לתפילה, כי אז יבין שהעולם אינו רק מה שהוא רואה, אלא מעבר לזה, מעבר לאפו ולרגליו. ואני אוסיף לשני משפטים האלה משפט נוסף. צריך להיזהר ממה שהמוח יכול לתת ביטחון להבנה, להיזהר שלא להיכנס לאשליה למה שאומר המוח. מוח שאינו נקי יכול להשלוטנו, ולעבור את החוקים יום-יום בסביבתנו. אז אני אנסה להסביר קודם כל את המשפט החדש הזה שהוספתי על שני המשפטים הקודמים. השני המשפטים הקודמים אמרו שהאדם לחוד במחשבותיו. במה אומר המשפט הזה? אז קודם כל, ימימה עושה הבדלה בין מוח שהוא בהכרה למוח שהוא לא מודע. המוח שהוא אינו מודע זה דווקא מה שאנחנו קוראים לו בשפה הרגילה מודע. אנחנו לכאורה מודעים. אלא שהמודע שלנו זה מערכת אוטומטית. זה מוח שחוזר על מה שידוע לו ומשווה את הידיעות שלו למה שקורה בעולם סביבו. וכבר דיברנו על זה שהמטרה של המוח היא לספק לנו ביטחון, תחושה של שליטה בעולם, במה שקורה, לעשות סדר בעולם. וברגע שיש לנו סדר, יש לנו הבנה, יש לנו תחושת ביטחון, הדברים בשליטה שלנו. ופה ימים הבאה ואומרת שצריך להיזהר. התחושה שהבנו היא יכולה להיות אשליה. אנחנו הולכים אחרי הביטחון, כן? וכשאנחנו הולכים אחרי הביטחון, אז זה מלווה באותה אשליה שבאמת אנחנו מבינים את הדברים כפי שהם. אבל המוח הזה, כמו שאנחנו לומדים לכל אורך הלימוד, הוא משרת במובן מסוים כסותם של חורים. החורים זה מה שחסר לנו. הוא מפצה על חולשות שיש לנו. ואז המחשבה היא משמשת לחיזוק, כמו התחזקות מחולשה. וזה נקרא מוח שאינו נקי. ממה הוא לא נקי? הוא לא נקי מכל ההטיות הרגשיות, למשל פגיעות או פחד. וכשהיא אומרת אנחנו עוברים את החוקים יום-יום, הכוונה היא שיש בעולם חוקיות, חוקיות שמקיימת אותנו. יש חוקיות לחיים לחיים באיזון, בשמחה, בשלווה. וכשאנחנו פועלים מתוך העומס, זאת אומרת, כל המנגנונים של התגוננות, של נפרדות, אנחנו עוברים על החוקים האלו. זה הכוונה, עוברים על החוקים יום-יום. אנחנו בעצם נמצאים בהתנגשות ומאבק עם הסביבה החיצונית והפנימית שלנו. אז יש מצב אחד שהוא חוסר איזון, שזה נקרא עוברים על החוקים יום-יום, ויש את הרגש לקיום שלנו, שהוא מעבר לחשיבה הרגילה. הרגש העמוק הבא מאותה הכרה של המקום שבו אנו נמצאים, הארץ. הכרה למקומנו ולהיותנו נבראים, חוקים בתוכנו, גופנו ומחשבתנו. כולם במידות וחוקי על הקיימים מעל ראשנו. אז מה יש לנו כאן? זה משהו בסיסי, העניין של רגש לקיומנו, זה משהו שמחזיר אותנו כל פעם לרובד הזה של הכרה בקיום, להרגיש את הקיום שלנו, שהוא מתחת לכל התפיסות שלנו, לזהויות שלנו, להזדהויות שלנו. אז יש כאן הכרה שהיא מחוברת לרגש, וזו הכרה לכך שאנחנו חלק מקיום שהוא רחב יותר. הוא הרבה יותר רחב מהקיום האישי. הקיום האישי הוא קיום נפרד, שהוא מתגונן, שהוא מנסה להתמודד, מנסה לתפוס מקום. ויש פה תזכורת שמזכירה לנו שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר, חלק מהארץ. לא ארץ ישראל, אלא כדור הארץ. אנחנו חלק מהאדמה הזאת, שבלעדיה אנחנו בכלל לא קיימים. ויש בנו בריאה שהיא מורכבת כל כך, עם חוקיות נסתרת, מעבר לכל יכולת תפיסה שלנו. וזה מתבטא בכל רובד, בגוף, במחשבה, בעצם הקיום שלנו, שזה דבר מופלא שבאמת נותנים לזה את הדעת. אז כשמבינים את זה ככה, מתחברים למה שנקרא יראה. ויראה זה לא פחד, יראה זה מלשון ראייה, כן? ראייה של המקום שלנו בתוך הממדים האינסופיים של היקום. לכן זה יראה, יראה, כן? זה לראות ולראות באיזושהי התפעלות. אז אנחנו חלק, אנחנו לא באמת נפרדים. ולכן הרגש הזה, הרגש כלפי הקיום שלנו, כשאנחנו מבינים שאנחנו לא צריכים להצדיק את הקיום שלנו, הוא הבסיס שממנו אפשר לצאת ממלכודת המחשבות. מה שנאמר קודם, שהאדם לחוד במחשבותיו. המחשבות הן משרתות את הזהות העצמית, את מה שאנחנו קוראים לו אני. ומה זו זהות עצמי? זהות עצמית. זהות זה מלשון מה אנחנו מזהים, איך אנחנו מזהים את עצמנו, ובעצם הזהות נוצרת מאוסף של הזדהויות. לאורך החיים אנחנו מזדהים עם דברים מסוימים ודוחים דברים אחרים, זה גם זהות, זה אומר אני לא ככה ואני כן ככה, אני אוהבת או אני אוהב את זה ולא אוהבת את זה. בקיצור, נמשכים לדברים מסוימים ודוחים דברים אחרים, וככה נוצרת האישיות, זו האישיות. אני אוהב את הצבע האדום, אני אוהב את בגדים כאלה, אנשים כאלה. הזהות בעצם זה אוסף של הזדהויות שלנו שמצטברות והופכות להיות זה אני. וזה בא לידי ביטוי גם ברובד הרגשי והגופני, ובסופו של דבר מקבל גם את הביטוי במילים, במחשבות. מחשבות שמצדיקות את כל מה שאנחנו אוהבים או לא אוהבים. ככה כשאנחנו חוזרים, אמרנו, כשאנחנו חוזרים על המחשבות, על תבניות, על מה אנחנו כן אוהבים, מה לא, על כל המערכת השלמה הזאת, נוצרת הזהות שלי, האישיות שלי. אז האדם לחוד במחשבותיו, זה הקראנו מהשיעור הקודם, הוא לא יוצא מהן, זה מה שהוא מכיר. ובמקום אחר, ימימה אומרת, אי דיוק מעוות תפיסת עצמנו. כי המחשבה היא פרי תולדה ישיר לבבני הנפש. לנפש העמוסה יש חוקיות פנימית. האדם נלכד בה. אין המחשבה אז יכולה להיות בהירה, כלילה, בונה, קובעת, יוצרת. אז אמרנו שהעבודה שלנו היא לצאת מהמלכודת של חשיבה ורגש אוטומטיים. וכאן בעצם נאמר שהחשיבה, נאמר פה, המחשבה היא פרי תולדה ישיר למבנה הנפש. החשיבה קשורה ישירות למה שמתרחש בעולם הרגשי שלנו. הלב הפגוע יוצר מחשבות עם חוקיות מסוימת, ואז אנחנו לכודים במערכת מחשבתית שהיא קשורה ללב פגוע. זה מה שנקרא המבנה של הנפש, המחשבה היא פרי תולדה ישיר למבנה הנפש. המחשבה היא לא פועלת באופן עצמאי. אז יש מחשבות שמתבססות על תבניות נפש של מאבק או של התנגדות. ויש מחשבות שיכולות להיות חשיבה שקשורה יותר למנוחה על מקומנו. כמו הביטוי הזה, מיושב בדעתו. חשבתם על הביטוי הזה, מיושב בדעתו. הוא יושב בתוך הדעת שלו. וכשאנחנו בדעת שלנו בהכרה, המחשבה שלנו תהיה שונה מכאשר אנחנו עסוקים בהתגוננות. המחשבות שלנו שהן תולדה של המבנה הנפשי, הן מכתיבות לנו איזו מציאות אנחנו נמצא, איזה עולם אנחנו נראה. כן? העולם שאנחנו רואים זה ההשלכה של אופן הראייה שלנו שמוכתב מחוויות העבר שלנו. זה ביטוי של רבי נחמן, מוח קדם. וכאן ימימה אומרת לנו שהתפיסה שלנו של העולם מעוותת בהתאם למבנה הפנימי. ולמה כל זה חשוב? כי זו בעצם הזמנה להתעורר, שוב ושוב, כל רגע מחדש, ולשים סימני שאלה על התפיסות שלנו, על ההבנות שלנו, כדי לאפשר לחדש להיכנס. איך מיישמים את זה? כל פעם שעולה בתוככן או תוככם אמירות כמו אי אפשר, ככה זה, זה מקומם אותי, זה לא יעלה על הדעת, זה לא יכול להיות. כל פעם שעולה אמירה כזאת, שבעצם מציינת את זה שאנחנו יודעים ידיעה כלשהי בוודאות, כי אנחנו כמו מצהירים על אקסיומות, ככה זה. זה לא יכול להיות, לא מקובל וכולי. יש איזו מערכת שאנחנו נצמדים אליה וכל השאר לא בא בחשבון. אז להוסיף לזה סימן שאלה. האומנם? ממש כתרגול, כל פעם שאתם מזהות איזושהי ודאות כזאת, האומנם? האם אני בטוח בזה? האם יש אפשרות אחרת? אז סימן השאלה הזה הוא סימן שאלה, הוא כמו המפתח. הוא כמו המפתח לשחרר אותנו ממה שהמוח נותן לנו ביטחון בהבנה. את מה שאימא אמרה כאשליות, כמשהו שאנחנו בטוחים בו. אז כשאנחנו מביאים סימן שאלה, אז אנחנו מתחילים לפתוח. לשים שם איזשהו ספק בביטחון. לקחת איזושהי מידת רוחק ולהתבונן במה שעד עכשיו התרגלנו לראות כמשהו ודאי ובטוח.